анимот митрагеш. Ой, слегка. Я очень волнуюсь.
Анимот митрагеш.
У нас действительно серьезный конгресс.
Бывает, если фанейну кенес на одрацине, והרבה עבודה משותפת לעשות. אנחנו חייבים להעביר את הכנס הזה בצורה האינטנסיבית, הרצינית ביותר. נתכנסנו כאן לשם עבודה מאוד גדולה, עבודה רצינית. יש לנו סך הכל שעה להרצאה הזו, לשיעור הזה, כולל שאלות. אני אדבר די בקיצור, אם למישהו יהיו שאלות רציניות בקשר לנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז לקראת סוף השיעור אתם תוכלו לשאול על זה, ובערך יהיו לנו כ-20 דקות לשאלות ותשובות, ו-40 דקות שיחה, משהו כזה, רק שאני מבקש שאלות קונקרטיות לפי הנושא שעליו אנחנו מדברים. הנושא הראשון שאנחנו דיברנו, רצינו לדבר עליו, זה שאירופה זה המרכז של העולם. אירופה נכון להיום זה הבבל המודרנית. קודם כל, אתם שומעים אותי טוב? או שיש איזה שהם, יש אקו רציני, הד? יש הד. אז אם כך, אם אפשר קצת להוריד את הווליום שלי. עכשיו יותר טוב? יותר טוב, כן? יופי. אני אשתדל לדבר בצורה ככה ברורה, מובנת, ולא למהר. אנחנו לפי חוכמת הקבלה, מניח חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים שהטבע כולו זה הרצון ליהנות, הרצון להתמלא, שהולך ומתפתח מהלך מיליארדי שנים. מהטבע הדומם, לצומח, לחי והמדבר, האדם. והאדם, מהלך ההתפתחות שלו, האבולוציה שלו, גם כן עובר את אותם השלבים של התפתחות דומם, צומח, חי והמדבר. אנחנו עכשיו הגענו לאיזשהו שלב מסוים מאוד מיוחד, ייחודי, שבו אנחנו נמצאים נכון להיום. מהלך כל השלבים האלה, האנושות, היא כאילו עברה מדרגה אחת לאחרת, משלב לשלב, מאיזשהו רובד אחד לאחר. החיים התחילו איפשהו באפריקה, אחרי זה איפשהו שם במזרח, אחרי זה זה עבר לאירופה, ועכשיו אירופה היא נמצאת במצב, היא נמצאת במרכז העולם, והיא מהווה מלבד לערבוב, לתערובת של ה... מלבד לערבוב של האוכלוסייה, היא באמת מהווה נכון להיום את בבל של ימינו, והיא נותנת את הטון בעולם, בתרבות, מדע, טכנולוגיה, הכל. אפילו שאמריקה היא משהו נפרד, נבדל מאירופה, על האמת שזו אותה הציביליזציה. אז אנחנו צריכים לדבר על מרכז העולם, שזה מרכז אירופה, ומה שקורה באירופה, זה האמת מתפשט בכל העולם. אנחנו רואים את זה בחדשות, שהעיקר זה מה שמתרחש כאן. ואם פעם האנושות היא הגיעה מבבל העתיקה, ומשם התפזרה על פני כל כדור הארץ, שמה היא הייתה מורכבת מהמון המון כל מיני שבטים שהיו מאוחדים יחד, על ידי שטח משותף, על ידי תרבות יחסית משותפת, רמת קיום יחסית משותפת. היום אותו הדבר קורה באירופה. כמות עצומה של אנשים, עמים, שאם אפשר להגיד ככה, מורכבים מהמון שבטים, עמים, ממשלות, שגם בכל זאת הם כולם מקושרים על ידי איזושהי תרבות אחת, מנטליות, ראיית עולם, למרות שהם נבדלים זה מזה, אבל בכל זאת אותה פלטפורמה, והפלטפורמה הזאת היא אט אט מתפשטת בכל העולם. אירופה היא מייצגת את המקור של הקיום שלנו נכון להיום, הרוח. אבל היא עצמה עוברת שינויים מאוד כואבים. היות והעולם שלנו משתנה לא רק בטכנולוגיה שלו, אלא הוא משתנה גם, ולא רק טכנית שהוא משתנה, אלא הוא משתנה כיוון שהרצונות שלנו שקיימים ככה באופן בסיסי הם משתנים, ובצורה מאוד ככה חדה ומהירה. במיוחד לאחרונה, אם מהלך עשרות אלפי שנים או באלף שנים האחרונות, פשוט הרצון גדל, האדם רצה יותר, הוא רצה להרוויח יותר, הוא רצה לקבל יותר, הוא רצה להתרחב, ליהנות, הוא רצה פשוט למלא את הרצונות האלה עוד ועוד, והרצונות האלה הלכו והתפתחו כמותית. והאמת שהם התפתחו מעט מאוד איכותית. אם כך, נכון להיום, יש איזשהו מעבר מאוד מורכב אל תוך רצונות חדשים. אנחנו כבר אט-אט נעתקים מההתפתחות הזאת כלפי כסף, כבוד, שליטה, אפילו ידע. האנושות היא מתחילה לחפש לא את הדברים האלה, מה שבעבר היה ממלא אותה והדברים שבעבר העסיקו אותה. עכשיו כל זה משתנה ועובר לאיזשהו קיום פסיבי, אמורפי, כיוון שזה נמצא בתקופת מעבר. כמו שאצלנו, בשינויים הרוחניים שאנחנו עוברים, אנחנו גם כן נמצאים לפעמים באיזושהי עלייה מאוד גדולה, ואחר כך באיזושהי נפילה, אחר כך אפילו איזשהו ייאוש, שוויון נפש, אדישות, לא בא לנו שום דבר, לא רוצים לעשות כלום, ואז פתאום עוד פעם שוב איזושהי התפוצצות באה מבפנים, ושוב זה מושך אותנו לאן שוב, ואנו מלאים באנרגיה. אז המצבים האלה הם משתנים מאוד מהר, והאנושות בהתפתחות שלה היא משתנה מאוד לאט. אז אנחנו היום מגיעים למין שלב כזה, 70-80 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה התחיל איפשהו בשנות ה-50, ה-60, התחיל היחס הזה של הנהיליזם, של האדישות, אחר כך זה הפך להיות זה שאנשים הפסיקו להתעניין במשפחה, יש יותר ויותר גירושים, לא רוצים אפילו להקים משפחה, להוליד ילדים, הם רוצים להיות לבד, הם עוזבים את ההורים, אין את אותו השיתוף, השותפות הזאת, שכמו שהיה פעם, משפחה, הרבה אנשים קשורים יחד, בקשרים של משפחתיות, גם זה הולך ונאבד, ויוצא שהאדם הוא נמצא באיזשהו מצב מבולבל. בעיקר זה מורגש באירופה, היות וזה החלק המפותח ביותר באנושות. אבל למעשה זהו רק שלב מעבר אל אותה המדרגה, אל אותו המצב שבו אנחנו מחפשים את המשמעות. כלומר, כעיקרון האדם הוא איבד את התענוג וההנאה, הוא איבד את הרצון אל המילואים של העבר, וכאן אי אפשר לעשות שום דבר. אתה לא יכול להכריח אנשים, אפילו אתם עצמכם, כאשר אתם נתקלים באנשים בעבודה, בבית, באיזה שהם מפגשים למיניהם, הם כאלה קצת נמצאים בייאוש, ריקנים, חסרי עניין, למרות שאנחנו כל הזמן משתדלים דרך כל צורות המס מדיה, פרסומות למיניהן, איכשהו לעורר אותם לקראת משהו, ספורט, בעיקר כדורגל, זה ככה מעורר כביכול, על האמת, לא. זה האדם, הוא נמשך לזה, כי לפחות במשהו הוא צריך למלא את עצמו. המעבר הזה הוא מאוד לא נעים, כמו שאתם מרגישים אותו בעצמכם, כאשר אנחנו נמצאים במצב של נפילה. במצב כזה אנחנו יודעים, הרבה אנשים עוזבים אותנו בקבוצות, הם לא מרגישים שהם מרגישים כאן איזשהו מילוי, ועוזבים לאנשהו. עכשיו, אני יודע שזה זמני, היות ויבוא גל חדש ושוב הם יהיו יחד איתנו. אבל לעת עתה, ככה. והתהליך הזה באירופה הוא מתלבש על תהליכים אחרים, כיוון שלמעשה פועל עלינו כוח אחד של האור, ובמידה שווה זה פועל על הרובד המנטלי ועל על כל הרמות שלנו בעצם. ובצורה כזאת אנחנו מרגישים איזושהי נפילה כללית. על העיקר זה המשבר, לא רק המשפחתי, לא רק המשבר בהשכלה, בחינוך, בתרבות. העיקר בשבילנו זה עכשיו מה שקורה, המשבר הכלכלי, הפיננסי, כיוון שהכלכלה תמיד קישרה בין אנשים. אם אנשים לא היו תלויים זה בזה, כלכלית, כלומר להתפרנס, להתקיים, להרוויח, הם לא היו מתארגנים. ערים, מתישהו שם, לעמים, לממשלות, או לאיזשהן התחברויות למיניהם, לא היה איזשהו ככה משהו שדחוף אותנו לזה. מה שבעצם דוחף אותנו לזה זה להרוויח, ליהנות, להתפתח. וכאשר יש משבר, כאשר יש כזה קרע כלכלי בינינו, קרע פיננסי, אז זו כבר ההתחלקות הבסיסית ביותר. וזה בעצם מורה לנו על זה שאנחנו נמצאים לקראת מעבר מאוד רציני לשלב הבא. וחוכמת הקבלה היא דיברה על זה כבר מזמן. לפני מאות שנים מקובלים דיברו על זה, בעל הסולם דיבר על זה בתחילת המאה ה-20, אמר שבסוף המאה ה-20, יותר מדויק, שהחל משנת 1995, יתחיל שלב חדש לגמרי בהתפתחות האנושית. האמת, זה התחיל עוד מתחילת המאה ה-20, אבל עד שכל זה מגיע לכדי מימוש במסות, בהמונים, אז יש כאלה שינויים. אבל העניין הוא שהשינויים הללו הם כמו בקבוצה. אנחנו יכולים ללמוד מארגונים קטנים כאלה, התארגנויות קטנות כמו קבוצה. אנחנו יכולים לקחת מזה דוגמה מה יקרה בהתארגנויות גדולות יותר כמו כל יבשת אירופה. בקבוצה אנחנו לומדים מכל המאמרים, מכל החומרים, שמרגע שאנשים משתוקקים לחיבור, לאיחוד, הם מיד מקבלים גילוי של מדרגה חדשה של האגו. למה זה קורה? היות ואם אנחנו צריכים לעלות, אם אנחנו נמצאים באיזושהי מדרגה של התפתחות, ואנחנו צריכים לעלות למדרגה הבאה, אנחנו לא יכולים לעלות אליה, אלא אם אנחנו נתעלה מעל האגו שלנו. כלומר, המדרגה הבאה של ההתפתחות זה יתר קשר בין בני אדם. אם כאן אנחנו מקושרים, נאמר, בינינו, על ידי איזשהו כוח, נאמר, אנחנו קשורים בכוח של 10 קילוגרם, אז כאן אנחנו צריכים להיות קשורים בינינו, נגיד, נאמר, בכוח של 100 קילוגרם. ואיך אפשר לאלץ או להכריח אותנו להיות מקושרים כך בעצמנו, בכזה כוח, שאנחנו נארגן בינינו חברה יותר מאוחדת, יותר חזקה, כזו שבה יתגלה האור העליון, אותו הכוח שפועל עלינו מן החוץ, אור מקיף. לשם כך, אנחנו צריכים להפוך להיות אגואיסטים בינינו ברובד הזה. כך שכל האגו הזה הוא יהיה ככה בפנים, בינינו, ואנחנו כנגד האגו הזה נתקשר בינינו. זאת אומרת, אנחנו ניצור מעלינו מסך. כך שכל האור שמגיע אלינו הוא לא ייכנס באופן אגואיסטי בתוך כל אחד מאיתנו, אלא הוא יישאר מבחוץ, כאן, מעלינו, בצורה של משהו משותף, בצורה של איחוד, חיבור, ואז אנחנו נרגיש את האור הכללי ברצון המשותף המחובר בינינו, וזה יהיה נאמר האור הרוחני הראשון, ואנחנו נקרא לו
נפש.
נפש.
נפש. אור הנפש.
אור הנפש.
поэтому для того чтобы
לכן בכדי להשיג מצב כזה שבו אנחנו בפנים נקראים על ידי האגו
заставляем себя
וכנגד זה מכריחים את עצמנו להתחבר, כלומר
соединяемся вместе,
אנחנו מתחברים למרות שכולנו אגואיסטים,
вопреки тому что нас расталкивает,
כנגד זה שהאגו הזה הוא דוחה אותנו, אנחנו דווקא בזה שאנחנו עובדים עליו אנחנו מתחברים, מתאחדים.
тогда мы в этом нашем соединённом состоянии,
ואז במצב הזה המחובר שמורכב משני חלקים הפוכים, האגואיסטי שמחלק בינינו, שגורם דחייה ושנאה וחוסר הבנה, מה שאנחנו מרגישים בינינו, ומעליו אנחנו עולים בקשר בינינו, כאשר שני הכוחות האלה, הכוחות המנוגדים, מצד אחד השלילי מצד אחד והחיובי מצד שני, כאשר הם משיגים ביניהם איזשהו מתח מסוים, מתח מסוים, אז מתגלה שם בין רגע, במין קפיצה כזו, הכוח העליון, האור, שנותן לכולנו הרגשה של שיתופיות, של ביחד, של קשר, ויחד עם זה הרגשה של קיום באיזשהו מרחב אחר לגמרי, מצב אחר לגמרי, מה שנקרא העולם העליון. כאשר אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו מעל זמן, מקום, תנועה, זה עולם הכוחות שמנהל את העולם הזה שלנו. זוהי המדרגה שאליה אנחנו צריכים לעלות. כלומר, לעלות אליו, אל המדרגה הזאת, נכון להיום, זוהי משימתנו.
אנחנו רואים בקבוצה שברגע שאנחנו מתחילים להתחבר, נכנסים לשאיפה של איחוד, אנחנו מקבלים מכה. פתאום איזושהי התקררות, אין שום משמעות בזה, לא צריך את זה, הרבה מהחברים נושרים, חלק נושרים, חלק ככה חווים את ההתקררות הזאת, ואז שוב חוזרת ההתפעלות, ההתעוררות, ושאיפה אל הקשר. ושלבים כאלה אנחנו צריכים לעבור יחד איתכם בעלייה כזאת, הרבה הרבה משלבים כאלה. בפעם אחת לא נוכל לעשות את זה. וכל אחד, סתם אני אומר, נגיד 150 צריך להיות כאלו מצבים. ברור, כן, שזה סתם מספר מקרי. עד שלא נגיע לנקודה הזאת, כשהפוטנציאל שלנו יהיה שווה לאור הנפש. ואז אנחנו נוכל לבטא את שני הפוטנציאלים שלנו, השלילי והחיובי, בפער בינינו, עד כדי עוצמה כזו שיופיע האור. אנחנו מכירים את זה גם מתורת הפיזיקה, אלקטרוניקה. אם יש פער מספק של מתח, של פוטנציאלים, אז מופיע החשמל, האנרגיה, אור הנפש. לזה אנחנו צריכים לשאוף. זה בקבוצה. אותו דבר קורה היום גם בכל היבשה, ואחר כך זה יקרה בכל העולם. ככה זה מתפשט. זאת אומרת, אנחנו רואים שברגע ש יש אות מלמעלה לפי התוכנית, תוכנית הבריאה, ברגע שנרצה להתחבר, וכביכול שכבר נתחיל את התנועה איזושהי בהבנה של כל העמים, שבאמת זה יהיה רצוי בשבילם כלכלית, אנחנו מגיעים לקבוצות כי גם אותנו מושך איזשהו מילוי עתידי. אותו דבר גם כאן. אנשים ירגישו שהם יכולים להיות ביחד, הם יהיו יותר חזקים, והם מתחילים להתאחד. ובמהלך ההתאחדות פתאום מגלים שיש הרבה מכשולים כאלה, תת-קרקעיים. ובמצב כזה עכשיו נמצאת כל אירופה כולה. באופן טבעי, ברור שאם היה כך שעמי אירופה היו יודעים מה באמת קורה להם, שבאמת עכשיו מה שצריך לשאוף אליו זה האיחוד, אז היו עושים את אותם הדברים שאנחנו עושים בקבוצה. זאת אומרת, ההפך, היו עכשיו משתוקקים איכשהו להתאחד. להיפרד, הם כבר מבינים שלא יכולים. ביחס לקבוצה יש כאן איזשהו תהליך שונה בכל זאת. ברמה נמוכה יותר, ולכן אנחנו בקבוצה מתפרדים לפעמים ושוב מתאחדים עם אנשים חדשים, או שלפעמים מישהו נושר לזמן מה, או אפילו נוכח, אבל לא ממש נוכח, ואנחנו עד כדי כך מנותקים לפעמים. וכאן אותם אנשים שכבר נמצאים בניהול של הקשרים, קשרי כלכלה, הם מבינים שזה כבר בלתי אפשרי, שאסור להיפרד יותר ממה שיש עכשיו. אנחנו רואים את זה לפי קפריסין, לפי דוגמת יוון, וזה ילך וימשיך, ולא יהיה לנו איפה להסתתר מזה. זאת אומרת, אנחנו נהיה חייבים יותר ויותר להתחבר. אחרת זה יהיה בעייתי. אחרת זה יהיה פשוט בשיטת החיפוש העיוור. ולפי דוגמת הקבוצה, תכלס, אנחנו צריכים לאפשר את המאמצים ליתר חיבור, לקשר הדדי, ואז הפתרון הוא כמו בקבוצה. להתעלות לרמת העולם העליון, גם ברמת היבשתית, גם עולמית. אין פה שום דבר אחר, זה התהליך. לכן המשימה המיוחדת שלנו, בינינו, אנחנו צריכים להבין שזו המשימה שלנו. בשביל זה הביאו אותנו אל המדע הזה שלומד את ניהול העולם, את טבע העולם האנושי. אתם יודעים שאת הספר הראשון, מי שכתב אותו, זה היה אדם, 5732 שנה אחורה. ואנחנו צריכים מהר ככל שניתן להפיץ את הידע הזה לפחות בכל יבשת אירופה, ושלא לדבר על העולם. אנחנו חייבים להראות שאנחנו כולנו לומדים וקצת מבינים את התהליך, אבל גם כל העולם נמצא בתהליך זה, אולי לא מספיק מבין. ואנחנו רואים שהיום כשאנחנו מדברים על משהו, כבר אחרי שנה, שנתיים, העולם כך או אחרת מתחיל להתקרב, להבין יותר את אותם הרעיונות שדיברנו עליהם. פה ושם אתה שומע מאנשים על אותם הדברים. אם פעם לא דיברנו על איחוד, לא דיברנו על כך שצריך פה שינוי האדם, לא דיברנו. שינוי הקשרים, היחסים בין האנשים. אנחנו רואים היום שהכל מוצף היום באינטרנט, במידע כזה. הרבה כנסים בנושא הזה. זאת אומרת, האנושות מקבלת את זה, וזה הודות לנו, כי אנחנו לומדים, אנחנו עוברים את זה, ומאותו המוח ששולח כאלו סיגנלים כאלו כמו גלים, זה משפיע על כולם. אבל כך או אחרת אנחנו חייבים לנסות להשתדל לעשות את זה יותר יעיל, יותר אינטנסיבי. ובזה המשימה שלנו. לכן אנחנו יחד איתכם, כל חברינו שעדיין כאן, שסליחה שעכשיו כאן ולא כאן, אבל נמצאים איתנו בכל העולם, כך או אחרת, ובמיוחד אלו ש... ובשת אירופה חייבים להבין שבשביל זה הביאו אותנו. כשאני הגעתי לרבש, אתם יודעים, אני מספר את זה לא פעם אחת, אני הייתי בן זקנים. רבש היה מבוגר ממני באיזה 40 שנה, וכל השאר גם כן התקרבו לגיל שלו פחות או יותר. הייתי בן 30, ולא היה שם אף אחד פחות מגיל 65. אז ברגע שהתחלתי ללמוד אצלו, שאלתי אותו, תרבש, מה אני צריך כדי להתקדם? הוא אומר לי, אתה צריך קבוצה. אז התחלתי להרצות, הבאתי אנשים, ארגנתי את הקבוצה, נו ומעלה, תמשיך, אומר לי. והנה, המשכתי. כתבתי ספרים, הרציתי בהרצאות פומביות, דאגתי להרחיב את הסביבה, כל הזמן את המעגל, האנשים, ובהיותו רואה אותי עוסק בזה, הוא אפשר להעביר את המתודה הזאת אליי. זאת אומרת, אני ממש הרגשתי את זה בצורה מאוד ברורה, וגם בעל סולם בעצם כותב על זה, אתם יודעים את זה. מה צריך לעשות האדם? זאת אומרת, היה ברור לי לחלוטין שרק בהפצה ישנו כל סוד הצלחה, והצלחה שלי גם בחוכמת הקבלה. זאת אומרת, האדם בפני עצמו הוא לא יכול להשיג השגת העולם העליון. זה מושג רק בקשר נכון הדדי בין בני אדם. ואני כאגואיסט, כמדען, מתבודד כזה בתוך התא שלו, גם היום אני כזה מבחינת האופי שלי. האופי הרי לא משתנה. אבל כך או אחרת אני חייב לעבוד עם אנשים. כי אחרת, אם לא הייתי הולך לכיוון ההפצה, לכיוון ההרחבה, התקרבות עם אנשים, לא הייתי משיג את מה שהשגתי. שום גילוי לא הייתי מגלה. לכן אנחנו חייבים להבין. כל מה שאתם כבר יודעים מתוך כל החומרים הקבליים, בתוך אדם לבדו לא נגלה שום דבר, אלא רק בקשר עם אחרים. פעם זו הייתה קבוצה קטנה, כמו שכותב רבש, על הקבוצה, על היחס הדדי בין קבוצת אנשים קטנה, אבל מכיוון שהעולם הוא אחר לגמרי עכשיו, הוא דורש מאיתנו יחס אחר לגמרי. אנחנו חייבים להתעסק בו, חייבים להפיץ, לכן הפצת חוכמת הקבלה, ולא בצורה של חוכמת הקבלה, כי כך אנשים לא חשים כלפי שום הבנה ורגש. הם פשוט רוצים להתמלות הרי. אז את אותו המילוי, כך או אחרת, הם ישיגו בקשר הדדי ביניהם. לכן, בשבילנו, המימוש הוא מימוש של הקשר בינינו, על ידי שיטת הקבלה שהיא פנימית יותר, והשיטה החיצונית יותר היא שיטה של החינוך האינטגרלי. את מה שאנחנו, יחד איתכם, צריכים להפיץ. לכן, להביא למצב שהאירופה תהיה אינטגרלית, הדדית, קשורה, זו המשימה שלנו. ותלוי בכמה שאנחנו נשקיע בזה, בהפצה הזאת, מזה תלוי העלייה שלנו, תלויה. אנחנו איתכם יודעים ש... עולם רוחני מורכב ממדרגות, מעולם אינסוף עד העולם שלנו. יורד האור על פני 125 מדרגות. וכל מדרגה מתוכם היא בנויה כך שעליה מולבשת מדרגה הבאה. כך, בצורה כזו. וכאלו יש לנו 125 מדרגות. כל מדרגה היא מגיעה למשקל, לערך רוחני של המינימלי בצורה של קטנות, מצב קטן, זה המצב שלה, ולא מקבלת שום דבר מעבר לכך, פנימה, אל תוכה. והחלק השני שלה נמצא למטה יותר, החלק הגדול יותר, ואלו אותם הרצונות ממלאים בחוכמה, בהשגה, והחלק הזה מתחיל להתפתח רק באותה מידה שהמדרגה הבאה מבקשת ממנה, מהמדרגה הנוכחית הזאת. זאת אומרת, אנחנו חייבים את זה כבקשה מלמטה שמבקשת ממדרגה עליונה יותר, ורק אז היא תוכל לעלות, זה יכריח אותה לעלות למעלה, לקבל את האור העליון, להביא את האור הזה למטה, לתת לאותה מדרגה שמבקשת, ובצורה כזו להתמלות בפני עצמה. אנחנו עושים את זה ולומדים את זה כעליית מן מתחתון לעליון, אחרת אין שום אפשרות לקבל שום דבר, הוא כאילו נמצא במצב מאופס. וכל 125 המדרגות הם נמצאים במצב האפס שלהם, זה כמו סטנדביי כזה, נמצאים בצורה שיבקשו מהם בסטנדבק כזה, וכולם נמצאים במצב מאופס כזה. אז אם אנחנו כאן נתחיל לבקש מלמטה, נתחיל לעלות מן, אז בצורה טבעית יעבור האור בכל המדרגות מלמטה למעלה, וכולם יקבלו את השפע. זאת אומרת, אם אנחנו, אלו אנחנו, לא נפיץ את חוכמת התיקון, שיטת התיקון לעולם שכבר כל כך זקוק לה, אז לא נגיע לשום דבר, אז יהיה בנו רק את המילוי הקטנטן הזה. כמו שיש בנו עכשיו טיפת ההבנה של זה שיש לנו איזשהו קשר עם העליון, אבל השיטה הזאת, הקשר הזה, סליחה, הוא לא מזוהה, לא מובחן בנו, וכך זה ימשיך עד שלא נגיע לרמה מתוך ההפצה שלנו העולם לא התחיל לבקש מאיתנו שאנחנו נתחיל לעבוד איתו יחד, ניתן לו, נמסור לו את השיטה, שיטת השינוי, שיטת המילוי האמיתי, ורק אז המן יגיע למעלה, יביא את האור, ימלא אותנו, יעבור אליהם. כך בצורה כזאת זה משפיע. אז האחריות שלנו, המשימה שלנו, העתיד שלנו, האפשרות לסלק את כל הבעיות, בעיות במשפחה, בעיות אקולוגיות, פוליטיות, תרבותיות, והכי חשוב, בעיות הכלכליות, מסתכמות רק בכך שאנחנו נצליח להסביר מה הבעיה של זמננו, שזה בעצם לא משבר, אתם יודעים מה זה, קריזיס המילה. לידה מחדש, פירוש נכון פשוט. קריזיס זו לידה של משהו חדש. זה לא סתם שבירה וזהו, איזשהו ערס, כמו שנוהגים לחשוב האנשים. כך שבעצם את זה, זה מה שאנחנו צריכים להסביר, תכלס. ואם נוכל להתאחד בינינו, אז נוכל להשפיע ככה על אירופה, אפילו על זה שאנחנו מעטים, אבל אין זה משמעות. אתם יודעים, הפער בין המדרגות בעולם הרוחני, זה כשכל מדרגה תחתונה יותר, כל מדרגה תחתונה יותר, כולה, כל הסכום שלה, שווה רק לחלק בדיד אלמנט של המדרגה העליונה יותר, וכך גם כל המדרגה העליונה יותר, כולה בסכומה שווה רק לחלקיק ממדרגה שעליונה כלפיה. אלו היחסים האלה, הפרופורציות האלה הם באמת אדירות, כמו מיקרופרוצסור, כמו בתוך המוח שלנו. יש רק נקודה אחת ששולטת בכל, וכל השאר זה פשוט איברים מבצעים, שמבצעים את מה שהנקודה הזאת אומרת. אז יצא שלא חשוב שאנחנו מעטים, חשוב עד כמה האיכות שבנו תשודרג באמת לכמות של אותם האירופאים שיקלטו את זה.
כלומר, אם נתחבר, אם נתאחד כקבוצה או כל קבוצות אירופה, אז אנחנו בזה נוכל בעצם לפעול ולפעול באופן מוחלט. זאת אומרת, אפילו ההפצה לא יהיה צורך באותה הפצה שאנחנו חושבים עליה היום, דרך כל מיני ערוצים, דרך האינטרנט, דרך איזה שהם ספרים, להפיץ ספרים או פליירים, אפילו את זה לא צריך. אם אנחנו מתאחדים, מתחברים, אז כוח הייחוד הוא שמתפשט לכולם. הוא בעל כורחנו, בלי שום מילים אפילו. הוא יאלץ את כולם לחשוב על ייחוד. ואנשים יתחילו להרגיש בהתאם לכך את ההערה של האור העליון. בראש יופיעו להם מחשבות אחרות לגמרי, דרישות אחרות לגמרי. אם אנחנו לא נצליח בזה, לא נספיק בייחוד בינינו, ולא נצליח באופן כזה לפעול בצורה נכונה, להשפיע על אירופה, יהיה יותר גרוע, יהיו בעיות, יהיו מכות מכל סוג, כלכלי, פיננסי, פוליטי, אקולוגי. נו, ומובן שברמת העמים, המשפחה, ברמת הפרט. אז נחשוב על כך שלכולם יהיה טוב. שאלות? נו, מה כולם ככה קצת? אולי נשאיר איזה משהו. יאללה. מה? נו.
La 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 la
בבקשה, שאלות.
שלום רב, המון תודה שבאת אלינו. הכנו שאלות רבות לגבי האיחוד שלנו, לגבי המשפחה. מדי פעם נזכיר אותו. היינו רוצים אולי להתחיל את השאלה בין גברים לנשים. כשגבר רוצה או לא רוצה, הוא מבצע, אתה אומר, את מה שאישה רוצה. זאת אומרת, מה שהגברים עושים, עושים כתוצאה מרצון של נשים. איך להשפיע עליו?
רצון האישה זה הרצון לקבל, רצון הגבר זה הרצון להשפיע. בכל אחד מאיתנו יש גם רצון נגבי וכאן רצון של הגבר. אנחנו יודעים את זה. כך שאני מסתכל על זה כך. ובכל אישה יש את שני הרצונות, וגם בכל גבר יש את שני הרצונות, וגם שתי קבוצות, אם אנחנו לוקחים את החלק של הנשים ואת החלק של הגברים, אז זה גם מתחלק בעיקר לחלק הנשי והחלק הגברי, וכל אחד מהם, בכל אחד מהם מתהווים הרצונות האלה לקבל ולהשפיע בצורה אחרת, ובקבוצה אנחנו צריכים להשתמש בהם בצורה הנכונה, ללמוד איך להשתמש בהם בצורה הנכונה. אנשים הם יותר מאורגנות, הם יותר מסורות, הן יותר מכוונות למטרה מאשר הגברים. אנשים הינן היסוד של העולם שלנו. הגבר הוא כביכול מממש בפועל את רצון האישה, מוציא אל הפועל את רצון האישה. אם אנחנו ניתן יותר הזדמנות לנשים בקבוצה להשפיע על הקבוצה, אז אני סמוך ובטוח שהקבוצות יהיו יותר מאוחדות, יותר רציניות, יותר מכוונות אל המטרה.
Mich interessiert der Punkt, wo wir als Menschheit am weitesten
sind. אנחנו כאנושות, לפני שאנחנו מגיעים למדרגה הראשונה של גילוי הבורא, האם זה המקום שבו אנחנו מרוחקים הכי הרבה מהבורא?
פריבות.
תרגום.
נית, נקטות את דור. נו? чем проблема?
Мабая?
Ну, быстро.
Зариз.
Добрый день. Матиас из Штутгарта спрашивает, или мы уже достигли...
Матиас из Штутгарта шоэл, האם אנחנו כבר הגענו למדרגה הנמוכה ביותר, המרוחקת ביותר, שממנה אנחנו, או שבה אנחנו נפרדים מהבורא? אנחנו נמצאים על סף הכניסה להרגשת הבורא. משמע, אם אנחנו נדבר על המדרגה שבה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים איפשהו כאן. כאן. זה המקום שבו אנחנו נמצאים. אנחנו רואים את זה גם לפי מה שקורה בעולם, וגם לפי מה שקורה איתנו. אנחנו רואים שזה הכרחי עבורנו. אנחנו עשינו המון כנסים, וגם במדבר, וכן הלאה. אנחנו עשינו מספיק יגיעה. אני חושב שמה שהכרחי לנו נכון להיום זה הכנס הזה עכשיו, שמכאן והלאה שמתחיל אצלנו גם הפסח בישראל. אולי, נו, צריך לאחל לזה שכל פעולה שלנו, שכל מכה שלנו כלפי האיחוד והחיבור בינינו תהיה האחרונה, ואנחנו נגיע לגילוי. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, זה תמיד קורה באופן בלתי צפוי עבור האדם, וגם מדובר על זה במקורות. אז בואו נקווה ש... כעיקרון, זה נמצא ממש לפנינו, הגילוי הזה. וככלל, זה תמיד מגיע מן החשיכה, כמו הבריחה ממצרים, באישון ליל. ככה אנחנו מגיעים למעבר, למדרגה הבאה, כמו הלידה של ילד שמופיע מן משום מקום, מן החשיכה, ופתאום יוצא אל האור. אז בואו נקווה שאנחנו נשיג את זה. אפילו צריך לצפות לזה, להשתוקק לזה בכל רגע ורגע בהיותנו כאן. אבל למעשה, אפילו אם זה לא מתרחש מיידית, אז בכל זאת, אני אומר לכם מתוך ההבנה שלי, היות ואני כבר עברתי את הדרך הזו, שזה צריך לקרות לנו. אני לא יכול להתחייב ולחתום על זה, היות ומה שקורה איתנו זה תלוי במה שקורה עם יתר העולם. ולכן, מהבחינה הזאת, לא אני ולא אף מקובל אחר שהיה במקומי, שיהיה גדול ככל שיהיה, לא יכול לנבא מראש כיצד זה יקרה. היות ואנחנו חלוצים. כל המקובלים, הם היו פרטים. הם גילו את זה בקבוצה קטנה, ביניהם, כמו שאנחנו יודעים, התלמידים של רבי שמעון, והתלמידיו של הארי, והרמח"ל, ובעל הסולם. ועכשיו, אנחנו יוצאים למדרגה הבאה. אז אני לא יכול להגיד בדיוק כלפי התנועה או איזשהו תאריך מסוים או איזשהו תנאי שאם נקיים אותו אז בטוח זה יקרה, אבל אנחנו נמצאים ממש במבוא לתוך זה, בכניסה. כמו שתמו 9 חודשי ההתפתחות שבתוך הרחם ומתחילה הלידה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים. זה יכול להמשיך עוד קצת, אתם יודעים, יש פה כאלה תנועות קדימה ואחורה, קדימה ואחורה של העובר שמורגש על ידי האם כצירי הלידה, אבל אנחנו כבר נמצאים בתוכם.
Und ist dies die weiteste Entfernung?
Это самая низкая, самая на точка расстояния самая большая от
человечества. הנקודה הנמוכה הזאת היא הכי רחוקה?
היא הכי מרוחקת, וכרגע היא הקרובה ביותר, היות ואנחנו חייבים את הפער הזה בין הפוטנציאלים. הפער הזה של הפוטנציאלים הוא הכרחי. כלומר, מצד אחד, כמו צירי לידה, חייב להיות מתח עצום ומאמץ מאוד גדול, ונראה שמה יכול לקרות כאן. אנחנו יודעים פשוט מתוך הניסיון שלנו שדווקא בצורה כזו מופיע הילד אל העולם. אז זה יגיע. נצליח.
Und das Erleben dieses Punktes erleben wir als Einzelperson und als Gruppe in dem Gefühl.
והחיים של אותה נקודה, אנחנו מרגישים את זה כחיים של אדם פרטי או חיים של כל הקבוצה?
זה כבר לא נקודה, אנחנו צריכים להיוולד כאשר בינינו יהיה איחוד ש... יהיה מורכב מעשרה חלקים, 10 ספירות. זה הצורה הראשונית ביותר של העובר הזה, זה המבנה שהוא קיים מ10 ספירות, 10 חלקים. אבל זה צריך להיות איזשהו מבנה מאוד מסוים, צריך להיות מתח מבפנים, לחץ מבפנים, וצריך להיות כוח מאוד גדול שמכנס יחד את כל ה... רצונות האגואיסטיים, האנטגוניסטיים האלה. כלומר, בחיבור של ההפכים נוצר כזה מתח שבו מתגלה האור העליון. זה חוקים של הפיזיקה, אין פה איזשהו משהו חדש. אנחנו בכל מקום, גם בטכנולוגיה, גם בטכניקה, גם בטבע, אנחנו רואים את אותם הדברים. זה רואים את אותם היחסים בתוך מולקולות, בכל דבר. כל תופעת טבע היא מבוססת דווקא על ההפכיות הזאת, על ההפכים. בבקשה.
Hello, I'm Dan from Croatia. You talked Rav on this lesson about
Здравствуйте, я Дан. Шалом, אני דן מקרואטיה, דיברת על אחריות שלנו כלפי העולם.
דן.
меня зовут
Жан из
Хорватии, и вы говорили во время урока о нашей ответственности относительно Кроатии.
ודיברת בשיעור לגבי האחריות שלנו כלפי כל העולם.
זה לא אחריות כלפי העולם, אני לא דיברתי עכשיו על כלפי העולם, אני דיברתי על זה שכדי שאנחנו נוכל להתעלות למדרגה הבאה עלינו, להתאחד ולהתחבר בינינו לשם, באופן כזה אנחנו נוכל להעביר את המודל הזה הלאה לעולם, אחרת אנחנו לא יכולים להתקיים רק עבור עצמנו. עבור עצמנו משמע להיות מנותקים מהמדרגות הבאות. תראו, אם זה עבור עצמנו, אז אנחנו נשאר במצב של קטנות. מצב של קטנות, במצב הזה, זה המצב שבו אנחנו נשאר ותו לא. לא יהיה בו שום דבר מלבד מה שאנחנו מרגישים ומבינים בו נכון לעכשיו. בכדי להגיע למצב גדול יותר, למצב הבא, עלינו להגיע לגדלות. גדלות, התוף מגיע לזה ברוחניות, רק על מנת להוליד את האחר, למלא את האחר. אז אם אנחנו בינינו מתאחדים, בכדי למלא את האחרים, כדי להעביר מעצמנו אל האחרים, אז אנחנו מקבלים את האור העליון. זה לא המחויבות שלנו פשוט ככה. זה עבור עצמנו, הכרחי, בכדי שאנחנו נקבל גילוי, בכדי שאנחנו נגיע לגילוי הבורא, גילוי הכוח העליון, מערכת ההנהגה, היציאה אל המדרגה הבאה, אל המימד הבא. אנחנו לא נקבל את זה, לא נגלה, אם אנחנו לא נעשה את זה, בכדי לגלות עבור האחרים. אנחנו מערכת שבעצם צריכה להעביר הלאה. וכך כל אחד מאיתנו, כל קבוצה, כולנו יחד.
Thank you, but there is a problem in how can we come to a feeling of necessity to do this enough.
Спасибо, но тут туда, אבל קיימת כאן בעיה. איך להגיע באמת להרגשת הנחיצות הזאת ולהגיע לאיחוד הזה שלנו.
זה מה שאנחנו לומדים מכל המאמרים ששירו לנו בעל הסולם והרבה של החיבור בקבוצה לשם מה, איך עושים, זה כלפי הקבוצה והקבוצה כלפי האחרים. כמו אדם כלפי הקבוצה, ככה קבוצה כלפי כל האחרים. העולם שלנו, נכון להיום, זה מה שהוא דורש. המשבר בעולם הוא מחייב אותנו. לולא המשבר לא הייתי חושב על זה בכלל. מתישהו פעם בעבר אנחנו היינו קבוצה קטנה, למדנו באיזשהו בית קטן, קרקע, בית, בית קרקע, עם ככה... והיה לנו טוב. היה לנו טוב. היו שם איזה 30-40 אנשים. וזהו, הכל היה מצוין. זה היה סך הכל לפני איזה 15 שנים, 12 שנים, ואני ידעתי שזה ככה ילך, אני חשבתי שזה ככה ימשיך, אבל הגיעה שנת 1995, אולי קצת אחר כך, 98, 99, ופתאום מסתבר שאנחנו חייבים לעבור למקום אחר, מגיעים יותר מדי אנשים, אחרי זה התחילו פתאום להופיע כל מיני אנשים וכל מיני ארצות, התחילו לחפש אותנו. אני נסעתי לארצות הברית, אני עברתי שם, עשיתי טור ב-11 ערים גדולות, נתתי הרצאות ב-11 ערים, ופתאום העולם הוא התחיל להיות משהו אחר. על מלכתחילה אנחנו חשבנו להיות קבוצה כזאת קטנה, באיזשהו בית כזה קטן, כמו שאמרו לנו המקובלים, וללמוד ככה. אבל כאשר התחילה התנועה הזאת כלפינו מצד העולם, הדרישה הזאת, אז אנחנו היינו חייבים להשתנות. לכן גם אתם, נכון להיום, גיליתם אותנו, ואנחנו לא היינו מתגלים לאף אחד. המקובלים תמיד היו נסתרים. אנחנו... אבל העולם התחיל לדרוש. הוא שינה את מצב העולם. זה גם מה שקורה היום. המשבר הזה מחייב אותנו. זה כמו איזשהו תנאי. אם אתה לא תגיע לזה ש... אם לא מגיעים לתקן אותו, אז לשם מה לקבל את האור העליון? עבור עצמך? עבור עצמך אין כזה דבר ברוחניות. בעולם הרוחני, אתה לא תוכל לקבל שום דבר עבור עצמך. לכן, יש פה איזשהו תנאי מאוד בסיסי להתחבר, להתאחד, ויחד עם זה להפיץ. אנחנו צריכים... נו, עוד שאלה אחת.
שאלה מקבוצת נשים קטנה לגבי הרצאה ששמענו. זה קשור למה שדיברנו קודם, כי הכל הרגשות. כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים לבקש לעלות לרמה הבאה. מה זאת אומרת לבקש? זה הרגשה שאני רוצה משהו יותר טוב, שעכשיו רע לי? זאת אומרת, מה שהייתי רוצה עכשיו? מה זה לבקש? או איזושהי בקשה אחרת?
לבקש משמע לרצות, בתוכך.
אז אני מבינה. ובהמשך, בבקשה, יש בקשה פרגמטית.
בצורה טבעית, כולנו פרגמטיים, כולנו רוצים רק עבור עצמנו. אני רוצה להתחבר עם כולם, רק למען עצמי. אני רוצה להתחבר עם אירופה, ולאחר מכן עם כל יתר העולם, רק בשביל עצמי. אני רוצה לצאת אל העולם העליון, כן, כזה רצון אגואיסטי. והאור, כאשר הוא יגיע, הוא יתקן אותנו, והוא יראה לנו ברצון המחובר שצריך להיות אחרים. הוא יעשה אותנו לכאלה, ולא אנחנו עצמנו. כל עוד האור לא תיקן אותי, אני כזה, ואני לא צריך להסתיר את זה מעצמי.
מצד אחד, יש כזאת אמפתיה שהיינו רוצים, שאתה מרגיש שאתה רוצה שלכולם יהיה טוב. זה גם צריך להיות?
גם רצון אגואיסטי. ככה שתירגעו.
נו,
יש לנו, אנחנו מבחינת הזמן, אנחנו צריכים לעבור לסדנה, אז זריז.
רב, אתה כבר ענית חלקית. פשוט לפני 10-12 שנה, כשהתחלנו ללמוד קבלה, היה פחות בעיות בעולם וקבוצות קטנות יותר. היום הרבה יותר קבוצות והרבה בעיות בעולם.
יהיו עוד יותר, גם מזה וגם מזה.
אז זה קשור באמת? או על ידי... או יוצא שעל ידי איחוד יתר אנחנו בכלל נפרק את כל כלכלת העולם. יוצא שזה בגלל זה.
לא, אנחנו לא נמוטט את כלכלת העולם, אלא להפך. העניין הוא שכלכלת העולם היא מתפרקת דווקא הודות לזה שהעולם לא יודע כיצד לפעול, ואנחנו רואים את זה. אנחנו פשוט רואים איך אותם האנשים שלמדו כל כך הרבה, יודעים כל כך הרבה על העולם שלנו ועל הכלכלה ועל הפיננסים, הכל נמצא בידיים שלהם, והם פשוט הרימו ידיים. ולא יכולים לעשות שום דבר, וגם לא יודעים לעשות שום דבר ככה מסתבר, כיוון שהמערכת השתנתה. המערכת, העולם עובר למערכת אחרת של קשרים, והמערכת הקודמת של יחסי הגומלין, שבו הם ידעו באיזה חוטים למשוך, זה כבר לא עובד. נו, לא עובד. מה לעשות מכאן ואילך? לא יודעים. והם ככה, עזבו את הכל. אף אחד לא נלחם במשבר, בכלל, לחלוטין. פשוט איך שזה הולך ומתפתח, שיתפתח. נדפיס כסף, אז נדפיס כסף. יש לנו 15 מיליארד בחוב, אז יהיה 30 מיליארד חוב, יהיה 100 מיליארד חוב. נו, אז מה? לא מיליארדים, טריליונים. זה הכל בטריליונים שם. לא חשוב אפילו כמה. אין לאן לברוח מזה. ככה אנחנו נלך ונתפתח ונתקדם. ככה הוחלט. יש שם הבטלה 10%, יהיה 50%. ומה נעשה? נאכיל אותם. נאכיל אותם. לא קרה כלום. היום אפשר להאכיל את העולם בצורה מאוד פשוטה. נאכיל אותם. כך מוחלט שהכל יעשה. למה? כיוון שלאף אחד אין שום שיטה של מה לעשות עם העולם בכלל. כלום. משפחה מתפרקת? נו, שתתפרק. מה אפשר לעשות? יש יותר פנסיונרים מאשר עובדים, נאמר, כאלה שעובדים, יש יותר מי שעובד עבור הפנסיונרים מאשר הפנסיונרים עצמם, נו, זה מה שיש. עוזבים את הכל, איך שזה, למרות שזה נראה שיש כאלה שבאים ועומדים והם נגד, בעד, זה הכל תיאטרון, לכולם מובן בפנים שאין לנו שום מושג מה לעשות וגם לא נעשה שום דבר. ככה. וזוהי ההחלטה הטובה ביותר מכל מה שיכול להיות. כך שאנחנו לא ממוטטים את הכלכלה, אלא להפך, בזה שאנחנו נראה שאנחנו צריכים להתחבר ולהתאחד, אנחנו צריכים עכשיו לא כלכלית להתחבר, כיוון שכלכלית אנחנו כולנו קשורים ותלויים זה בזה באופן נוראי. אתם רואים מה קורה בקופריסין עכשיו? זה הכל שטויות, זה רק קמצוץ ממה שמעד כמה שאנחנו באמת מקושרים. אנחנו חייבים להראות לעולם כיצד להיכנס ליחסי גומלין נכונים, וזה לא נמצא ברמה הכלכלית, אלא רק ברמה של החינוך האינטגרלי, וזהו. בואו נעבור לזה. עכשיו כולנו קמים, עושים מעגלים, עוברים לסדנה, ומתחילים את החינוך האינטגרלי. בבקשה.
Okay, friends.